טוב, נפטר בקולסים פרק א', בעמוד 373 בברית חדשה, ונקרא פסוקים 13 עד 20. קולסים א', פסוקים 13 עד 20. אשר הוא חילצנו מממשלת החושך, והעבירנו למלכות בן אהבתו, אשר יש לנו בו הפדיון בדמו, סליחת החטאים. והוא צלם האלוהים הנעלם, ובכל כל נברא. כי בו נברא כל אשר בשמיים ואשר בארץ, כל הנראה וכל אשר איננו נראה. אין כיסאות וממשלות, אין שררות ורשויות. הכל נברא על ידו, ולמענו, והוא לפני הכל, והכל קיים בו, והוא ראש גוף העדה, אשר הוא ראשית ובכור מים המתים, למען יהיה הראשון בכל. כי כן היה הרצון לשכן בו את כל עמלו, ולרצות אל עצמו את הכל על ידו, בעשותו שלום בדם צלבו, על ידו אין אשר בארץ, אין אשר בשמיים. אני כבר אומר בתחילת דבריי, אנחנו את הפסוקים שקראנו הערב, לא נסיים היום, אולי פעמיים, שלוש, לפחות נדבר על זה. אני בכוונה קראתי את הכל, שבאמת נתרשם ממה שפולוס השליח מגלה לנו, מיהו ישוע המשיח. אתם יודעים, יש בעולם שלנו לא מעט אנשים שמכבדים את ישוע המשיח בצורות שונות. אני יודע שאפילו המוסלמים טוענים שהוא היה נביא ברמה כזאת או אחרת. יש אנשים נוספים בכל מיני דתות ואמונות שבפירוש מייחסים לישוע תכונות מאוד חיוביות, מאוד אצילות. הם טוענים שהוא אחד האנשים הרוחניים שקמו בעולם. אבל נבין שמי שלא מבין ולא מאמין שישוע הוא ממש ממש אלוהים, הוא חוטא בצורה בלתי רגילה. לייחס לישוע כל גדלות שהיא פחות מאלוהית, פחות מאלוהית, זה להוריד אותו ממש לתחתית, ונבין את זה. ואנחנו בעזרת לאט לאט נתעמק בכל מה שפולוס כותב, ונבין את הגדולה, את הכבוד, את התפארת שיש לאדון. שבאמת נבין שהוא האלוהים. וחשוב לנו להבין במי אנחנו מאמינים, מה הגדולה האינסופית שלו. וכשאנחנו נותנים עדות על אמונתנו, ונשמע אנשים שנותנים קומפלימנט כזה או אחר לישוע, נגיד, זה לא מספיק, בפירוש לא. חייבים להכיר בו כאלוהים ממש. היום באחד השירים, שמת לב, שרנו, הוא אדוני, לא פחות מזה. זה נכון, האב גדול ממנו, אבל הוא חלק מאלוהים. וחשוב שנבין ונפנים את האמת הזאת עמוק עמוק לליבותינו. נקודה נוספת, אנחנו במפגש האחרון לפני שבועיים, דיברנו על כך שאלוהינו, אבינו שבשמיים, חילץ אותנו מממשלת החושך. מי עומד בראש הממשלה הזאת? אנחנו יודעים, השטן בכבודו ועצמו. ומי שעומד בראש ממלכת האור זה האב והבן. והחסד שנעשה איתנו, כפי שלמדנו, בדם ישוע המשיח, שחילץ אותנו מהעוצמה הסתנית של מלך העולם הזה, עם כל התוצאות של שיעבוד לעוצמה הזאת, והפך אותנו להיות בנים ובנות של אבינו שבשמיים. וזה באמת אחד הדברים שאנחנו לא נשכח כל ימי חיינו, ולא נתרגל אליהם. מה ישוע עשה עבורנו? ואני מבין בשכל הקטן המוגבל שלי, כך אני מבין, שרק כשאנחנו נהיה בשמיים, זה ממש ברור לי, ונראה את בן האלוהים פנים אל פנים, במלכות, בתפארת האלוהית שלו, אז ורק אז נבין במובן המלא והשלם מה הוא עשה עבורם. רק אז, כך אני מבין. היום אנחנו לא יכולים לדמיין את זה. בשום צורה אנושית לא ניתן לתפוס את מידת ההשפלה שעבר הבן עבורנו. אנחנו קוראים, אנחנו לא מבינים את זה. כשנראה אותו במלכות שלו, נבין את זה. ואז הלבבות שלנו בכמיעה אדירה יודו לאב ולבן ללא הפסקה, ללא הפסקה. ואנחנו נדע שבזכותו אנחנו לא מושלכים לאגם האש הבוער, כשבאותו זמן שאנחנו איתו מיליונים רבים של בני האדם מבריאת העולם סובלים ומתייסרים באגם הזה, בחשיכה מוחלטת לנצח נצחים. אז ורק אז ניטיב להבין מה הוא עשה עבורנו. ואני אומר לנו כולנו, כבר עם האור שיש לנו כבני אנוש בעולם הזה, שנוכיח לישוע שאנחנו באמת עושים את הכל, את הכל, ובאמת מעריכים את מה שהוא עשה עבורנו, ושלא יהיה בחיים שלנו דבר אחד שנאסס לוותר עליו, להתכחש אליו. קצת קשה, אז קשה. מי אמר שלהיות מאמין זה פיקניק? מי החליט? שיהיה אנשים רציניים, חזקים, נחושים, לא רכוחים כאלה רופסים, לא. לקחת את האמונה בשתי ידיים, הוא ראוי לזה, שנתאמץ ונשתדל ונעשה הכל למענו ולכבודו. והייתי רוצה כעת שנתמקד בפסוק אחד הערב הזה, פסוק 15, ואני אקרא אותו שוב. והוא צלם האלוהים הנעלם ובכל כל נברא. הייתי רוצה דווקא להתחיל האלוהים הנעלם, דווקא עם המילה נעלם. דבר על ישוע שהוא הצלם של אלוהים הנעלם, בהמשך נזור כמובן לצלם, שזה דבר מאוד חשוב. נאמר על אלוהים שהוא נעלם. מה זה נעלם בעברית? נסתר, לא גלוי. ואלוהים החליט, הוא החליט, לברוא אותנו בצורה כזאת, שלא נהיה מסוגלים, לא נהיה מסוגלים לראות אותו. איך כתוב? אדם שרואה את אלוהים הוא פשוט ימות. ויראני אדם ומת, מת. אנחנו כבני אנוש נבין את זה. אין לנו את היכולת, אין לנו לראות את אלוהים. פשוט בלתי אפשרי. אנחנו קוראים על משה שנפגש עם אלוהים בער, והוא חווה משהו, משהו קטן מהעוצמה האלוהית. מה קרה לו? או פניו קרן בצורה כל כך חזקה שהוא נאלץ לשים מסווה על הפנים שלו. אנשים לא יכלו להביט על משה. והוא קיבל משהו מאוד זעיר מהעוצמה של אלוהים. לחשף לאלוהים כבני אנוש, בחלקי שנייה אנחנו פשוט נגמרים, מתים, מתקלים. זה בלתי אפשרי. אלוהים ברא אותנו כך שלא נוכל לראות אותו. ולכן, מה נדרש מאיתנו? להאמין בו. כשאני רואה משהו בעיניים, אני לא צריך להאמין. אני רואה כאן ספר, אני אומר מחבט, אני רואה תמונה, אני לא אומר, אני מאמין שיש תמונה. מה אני אומר? אני רואה שיש תמונה. זה לא דורש מני שום אמונה. עצם העובדה שאנחנו לא יכולים לראות את אלוהים, מה דורשת מאיתנו? להאמין בו. ואלוהים ברא אותנו עם המוגבלות של לא לראות אותו, אבל עם היכולת להאמין בו. מי שמיטיב לתאר את זה זה פולוס, אני רוצה שנפתח ונקרא באל הרומי פרק א', מפסוק 18. אל הרומים, פרק א', נקרא מפסוק 18, עמוד 279 בברית החדשה. כי נגלה אחרון אלוהים מן השמיים על כל רשעת בני אדם ועוולתם אשר יצרו את האמת בעוולה, יען אשר דעת האלוהים גלויה בקרבם, כי האלוהים הודיעם אותה, כי מהותו הנעלמה היא כוחו הנצחי, ולאותו מעת נברא העולם תיוודע במעשיו ותראה לבלתי היות להם להתנצל. יען בדעתם את אלוהים לא כיבדו כאלוהים וגם לא הודו לו, כי הם הלכו אחרי האבל במועצותיהם ויחשך ליבם הנבער. מה מגלה כאן פולוס? דעת האלוהים גלויה בקרבם של בני אנוש. תראו, אנחנו נמצאים היום בעידן מאוד מתקדם של טכנולוגיה, המדע מאוד התקדם בשנים האחרונות, אנשים מרגישים את עצמם מאוד חכמים, מאוד נבונים, ולצערי הרב, חלק מאוד גדול מאנשים בעולם שבו אנחנו חיים, מתכחשים לחלוטין, לחלוטין, לקיומו של בורא עולם. פשוט מתכחשים. אני, כל פעם שאני משוחח עם אנשים, אני אומר להם, אני לא מתווכח, אני אומר להם, אתה יודע שיש אלוהים. אתה יודע, אני לא מתווכח בכלל. למה? זה כתוב בדבר אלוהים. אני בכלל לא מתווכח על זה. ואני אומר לאנשים בפניהם, אתם בוחרים לא להאמין. אלוהים ברא אתכם עם הידיעה שהוא קיים. זה כתוב חד משמעי. כל בן אדם נולד עם הידיעה שקיים אלוהים. ולכן אף אחד לא יוכל להתנצל ולהגיד אלוהים, אבל לא ידעתי, למה לא ראיתי אותך. זה שטות מוחלטת. אנשים יסבירו לאלוהים מה, איך הוא ברא אותה, מה היכולת, שהרי זה מגוחק. אז שאנחנו שומעים אנשים שמתפלספים, אנשים אוהבים להתפלסף ולדבר בכל מיני מושגים מאוד גבוהים, שנאמר להם את האמת בצורה מאוד עניינית. אתם לוקחים את כל האחריות על המרד שלכם נגד אלוהים. אתם בוחרים לא להאמין בו. ויום יבוא, ועל המרד הזה תצטרכו לשלם מחיר מאוד 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 יקר. זה לא משחק. להאמין זה לא אופציה. אלוהים דורש מאיתנו להאמין בו ולשרת אותו. זה לא עניין של מתחשק או לא מתחשק. נעים או לא נעים, לא ולא. אנחנו מחויבים כבני אנוש להאמין ולשרת את אלוהים. בשביל זה אנחנו קיימים. אחרת אנחנו אנשים מתים. וכך האדון קינה כל בן אדם בעולם הזה, שאין לו שום קשר, אני אומר, אנשים מתים, כמו בהמות, סליחה שאני אומר את זה. אוכלים, שותים, ואין שום משמעות לקיום של בן אדם, שאלוהים לא בתמונת חייו, אין לו שום משמעות. וגם הוא נראה מלומד וחשוב ומנופח, הוא כלום, הוא אפס. אין שום תכלית לחיים של בן אדם, שלא משרת אלוהים בעולם הזה. נבין את האמת הפשוטה הזאת. וחובתנו עם המון אהבה עם המון ענווה, אבל גם עם המון נחישות לומר את האמת הזאת לבני אדם. אנשים בוחרים להאמין בדברים אחרים. והשאלה היא למה? למה? למה בצורה הכי טבעית לא להאמין בבורא, שזה הדבר הכי טבעי שקיים בבן אדם? הסיבה היא מאוד פשוטה. האמונה באלוהים מחייבת. שנבין את האמת הפשוטה הזאת. הרבה יותר טבעי לבן אדם להאמין באלוהים, מאשר להאמין באבולוציה, ומפץ כזה ומפץ אחר, וכל אותם שטויות שאנשים מחדירים למוחותיהם של בני אדם. ואם לא יהיה פטנט אחר, ימציאו פטנט אחר, משום שיש לאנשים מטרה אחת, להאמין במשהו שלא מחייב אותם. נבין את האמת הזאת. כל השאר זה דמגוגיה, זה דיבורים גבוהים על מדע. אני קצת גלשתי באינטרנט על כל התחום של המפץ וכל זה. מה הכותרת השורה התחתונה? את יודעים מה? אחת. אין אלוהים. שלא נהיה נאיבים, שלא נהיה טיפשים. זה הכותרת, אין אלוהים. זה השורה התחתונה. זה מה שבן אדם מחפש, שלא נהיה טיפשים. הם לא מחפשים את האמת באמת שלו. הם רוצים לברוח מהבורא. משום שהאמונה בו מחייבת מאוד. אנשים רוצים לעשות מה שבראש שלהם, מה שמתחשק להם. אכול ושתו כי מחר נמות. חובתנו לומר את האמת לבני אדם, להזהיר אותם. עם אלוהים אי אפשר לשחק, אי אפשר להטל בו. ולא נוכל יום אחד לומר, אלוהים, לא ידעתי, פשוט לא ידעתי שאתה קיים. איך נאמר לנו? מעשיו מעידים על נוכחותו. הפעולות, הבריאה. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אדם צריך להיות טיפש גמור לומר לעצמו, הכל הבריאה המדהימה הזאת נעשתה במקרה. באופן אקראי, אבולוציוני, אינפנטיליות שאין למעלה מעלה, באמת אין למעלה. אני אומר במושגים מדעיים זה אינפנטילי. אבל זה הרעל הסתני שחודר למוחותיהם של בני אדם. תבינו את זה. מה אני כן מבין? שבן אדם שבחר להתכחש לקיומו של אלוהים וחי בחטא, בתהליך של זמן הוא באמת נהיה עיוור לקיומו של אלוהים. זה לא נעשה ביום, זה לא נעשה בשבוע, זה תהליך. ומה שקורה לבן אדם כזה, הוא עלול להגיע למצב שהוא באמת משוכנע, אבל באמת משוכנע, שאין אלוהים. אבל לא כך אלוהים ברא אותו, שנבין את האמת הזאת. הוא הביא את עצמו למצב של חשיכה רוחנית. הוא בחר בדרך שהוביל אותו לזה. אז שלא נהיה נאיבי. יצא לי לא פעם לדבר עם אנשים מהסגנון שאני מדבר עכשיו, ואני אמרתי להם, אני באמת מאמין בך שהיום אתה במצב שיש לך ביטחון שאין בורא לעולם. דמך בראשך שהגעת למצב הזה. דמך בראשך. אתה עברת תהליך שאתה היית שותף לו להתכחשות לבורא עולם. לא זוכר אדם אחד ששוחחתי איתו, שבסוף השיחה יצא בהרגשה שהוא בטוח ב-100% של אלוהים. לא קרה לי דבר כזה. דיברת, אמינו, עם אלפי בני אדם. באמת. לא אחד. יצא בשיחה שהוא בטוח. אבל מי שמעקש את ליבו, מי שמחליט שהוא לא, הוא לא יאמין, לא יעזור לו שום הסבר כזה או אחר. זה מה שנאמר לנו בדבר אלוהים. עובדה שאלוהים נסתר, זה הכוח האמיתי שלו. ואשרינו שיש לנו אמונה פשוטה ותמימה כמו של ילדים קטנים בבורא עולם. אשרינו שאנו מקבלים את זה עם כל הלב והנפש, ואנחנו חיים למענו ולכבודו. אני חייב לספר לכם משהו קטן, לא יודע אם סיפרתי למישהו פעם, בגילוי לב. אתה יודע, אם יש איזה דברים שעוברים לפעמים בחיים שלנו, שאנחנו לא שוכחים אותם. וזה אחד הדברים שקרו לי כשהייתי צעיר. כשאני אומר צעיר, הייתי אולי בן 6, 7. אני זוכר את עצמי יום אחד יושב כאן במרפסת, מה אני זוכר את זה? ואומר לעצמי, תקשיבו מה אני אומר. הייתי רוצה לחשוב שאין אלוהים. הייתי רוצה לחשוב שאין אלוהים. ואמרתי לעצמי, אולי אין אלוהים? אולי שטפו לי את המוח? אני מצעירותי גדלתי על ברכי האמונה. זה לא היה בשבילי סוד, האמונה. אני זוכר את הרגעים האלה שניסיתי, הייתי מדק, הנפש שלי חיפשה דרך, אולי אין אלוהים. למה היא חיפשה את זה? היא הבינה, הנפש שלי הבינה, שיהיה לי יותר קל לא להאמין. אני מגיל מאוד צעיר, הבנתי מה זה להיות מאמין בעולם הזה. התכחשות מוחלטת. ואני זוכר את הנפש שלי מנסה לחפש דרך, אולי אין אלוהים, אולי, כדי לא לחיות בהתכחשות מתמדת. אני הבנתי את זה. ואני מודה לאל עד היום הזה, לא יכולתי לשקר את עצמי. לא יכולתי. אני רואה, יושב שם במרפסת הגדולה, מתבונן החוץ, אבל אני לא יכול, אני לא יכול. זאת האמת. למה? ככה. ככה, זה האמת. נעים, לא נעים, זה לא רלוונטי. זאת האמת. אני זוכר עד היום את התחושות האלה שעברו במוחי לפני אולי 50 שנה ויותר. אני מודה לאל שבזתי לרצון הזה של הנפש לחפש דרך יותר קלה בעולם הזה. אני מודה לו. בלי משחקים, בלי סיפורים. זאת האמת. ושנהיה מוכנים לשלם את כל המחיר עד הסוף. כדי שיום יבוא. נהיה רואים, ולו במקצת, במקצת, לקחת חלק בנחלה שלו. ומכאן אני רוצה לעבור שוב לקולסים, לביטוי שפולוס משתמש בו בפסוק 15. הוא אומר, והוא צלם האלוהים. מעניין שהביטוי צלם מוזכר בעוד הקשר מאוד מסוים שכולנו מכירים אותו, לגבי האופן שאלוהים ברא את האדם הראשון ביקום. והייתי רוצה בדקות הקרובות לעשות השוואה קצרה בין העובדה שאלוהים ברא את האדם בצלמו ובדמותו, וההבדל בין הבריאה הזאת של בן אדם רגיל בעולם, האדם הראשון, ובין ישוע בן האלוהים, ראשית בריאת האלוהים. אז בואו נתחיל עם בריאת הבן אדם, נפטר בבראשית פרק א', ונפטר בעמוד 2, נקרא פסוקים 26 ו-27. בראשית פרק א', נקרא פסוקים 26 ו-27. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אז נאמר לנו באופן מפורש שהאדם הראשון נברא על ידי אלוהים בצלמו ובדמותו. כדאי לשים לב שבפסוק 26 אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. נשים לב שזה נכתב בלשון רבים, ואנחנו לא מתפלאים. אלוהים שלנו הוא גם רשום בלשון רבים. אנחנו מאמינים באלוהים האב, באלוהים הבן, ובאלוהים רוח הקודש. והאלוהים שלנו ברא אותנו בני האדם בצלמו. ללא ספק, הבן אדם שנברא בעולם הוא נזר הבריאה. אין על זה ויכוח. ומכל מה שנברא ביקום האדיר הזה, כולל מיליארדים של כוכבית ושמשות ומה לא, נזר הבריאה מי הוא? הבן אדם. תכלית הבריאה מי הוא? הבן אדם. כל היתר נועד לשרת את הבן אדם. כשמה המטרה הסופית? שהבן אדם הזה שנאמן אלוהים ישרת אותו במלכותו לעולמי עד. זה המטרה של הבריאה. כל מה שנברא סביבנו נועד לאפשר לנו לשרת את אלוהים. זה מהות הקיום, זה תכלית הקיום שלנו בעולם הזה. ואלוהים ידע, הוא ידע מראש שיהיו אנשים בעולם הזה שיעבדו אותו וישרתו אותו ויחיו למענו בעולם הזה, ויום יבוא והוא יאסוף אותם אליו לנצח, למלכות האינסופית שלו. אלוהים ידע את הכל מראש. ואשריו של כל בן אדם שבאמת מבין את האמת הזאת וחי בתקווה הזאת. הוא לא מעביר את חייו בעולם על שטויות, לא. לעשות כיפים ושטויות כמו אנשי העולם, זה לא תכלית הקיום שלנו בעולם. אני אומר לנו, מטרה אחת. מטרה אחת. לחיות למענו. הוא ראוי לזה. ואז אנחנו מקשימים בצורה הכי מדויקת את תכלית הקיום שלנו בעולם הזה. בצורה הכי מדויקת, הכי שלמה, הכי נעלה, שאדם יכול לעשות בעולם הזה. אז אלוהים ברא את האדם בצלמו, והאדם הוא נזר הבריאה. מה כותב על כך פולוס? אני רוצה שנפטר ונקרא בראשונה לקורינטים פרק 11, פרק י' א', ראשונה לקורינטים פרק י' א', נקרא מפסוק 4, בעמוד 318 בברית החדשה. אומר פולוס, כל איש אשר יתפלל או יתנבא וראשו מחוזה, מבזהו את ראשו. וכל אישה אשר תתפלל או תתנבא וראשה פרוע, מבזה את ראשה. יען בזה היא כמו מגולחה. כי האישה אם לא תתכסה גם תתגלח, ואם ביזנו לאישה להיקסם או להתגלח, תתכסה. והאיש איננו חייב לחסות את ראשו, למה? כי הוא צלם אלוהים וכבודו, אבל האישה היא כבוד האיש. אז נשים להם מה שפולוס כותב. בגלל שהאדם נברא בצלם האלוהים, הוא לא צריך לשים כיסוי על ראשו. הוא בפירוש לא צריך לשים, ולא רק שהוא לא צריך לשים. אם הוא שם כיסוי על ראשו, מה הוא עושה? הוא מבזה את ראשו. למה? אלוהים ברא אותו בצלמו. לעומת האישה, שאלוהים לקח עצם מעצמותיו של אדם וברא את האישה, ולכן האישה כן צריכה לשים כיסוי על ראשה, שזה הבעה של צניעות, נמיכות רוח, כניעה, גם לפני הגבר וגם לפני אלוהים והמלאכים כמובן. ופולוס מסביר את זה מאוד פשוט, קצר וענייני. האדם הוא צלם אלוהים, האדם הגבר, ולכן הוא לא זקוק לכיסוי על ראשו, בפירוש לא. רק יכול לומר במאמר מוסגר שכל כך עצוב לי שישנם גם יהודים משיחיים בישוע המשיח שקוראים את הברית חדשה, לא צריך להיות פרופסור כדי להבין מה שכתוב כאן, שפה פשוטה וקלה, ויש כאלה שמשום מה מתעקשים לשים על הראש שלהם כיסוי כזה או אחר, כולל בזמן תפילה. אני לא מבין את התופעה הזאת, אני חייב לומר לכם. דבר אלוהי כתוב מאוד פשוט וענייני. ואני אמרתי לו פעם, אדם צריך להשקיע המון אנרגיה כדי לעשות טעות ולהצדיק אותה. תקשיבו מה אני אומר. להשקיע המון אנרגיה לעשות טעות ולחיות עם הטעות בשלום. אני לא מבין את התופעה הזאת. אני מציע לכולנו לא להתפלסף, לא להתחכם. מה שכתוב לשמור בצורה מאוד פשוטה ועניינית, כדי שאלוהים יברך את כל מעשי ידינו ונהיה נאמנים אליו. מקום נוסף שרצית להתייחס לנושא הזה של צלם האדם בדמות אלוהים, ביעקב פרק ג' נקרא מפסוק 8, יעקב ג' נקרא מפסוק 8, זה עמוד 428 בברית החדשה. אנחנו בוודאי עוד אחינו תמיר ירחיב את הדיבור על זה. יעקב ג' מפסוק 8. אבל הלשון, אין אדם יכול לכובשה, אין מעצור לרע הזאת ושם המוות מלאה. בנברך את האלוהים אבינו, ובה נקלל את האנשים העשויים בצלם אלוהים. כאן אני מבין שאומר, אנשים שעשויים בצלם אלוהים, להבנתי זה גם זכר, גם נקבה. בסופו של דבר, גם האישה, למרות שהיא לא מיד נבראה בצלם אלוהים, אלא דרך בעלה, היא בסופו של דבר גם בדמות אלוהים, בסך הכל. ויעקב כאן אומר, הייתכן שאנחנו כבני אנוש, עם הפה שלנו מצד אחד נברך את אלוהים, ובאותו זמן נקלל בני אדם שנבראו בצלמו? אני רוצה לומר כמה מילים, מי שקצת עוקב מה שקורה בעולם המטורף שלנו, אנחנו עדים שברחבי העולם שלנו נרצחים אלפים רמי של בני אדם כל יום בצורה מזוויעה, חולנית, שאין כדוגמתה. מי שקצת עוקב מה שקורה שם באזור עיראק, כל התנועה האסלאמית החדשה שפשוט כובשת, תופסת בני אדם שלא חטאו ולא פשעו. ראיתי תמונות מהזה הזאת, בדיוק כמו שעשו הנאצים לעם שלנו, היום עושים באזור הזה. אתה רואה מאות בני אדם שוכבים, קשורים עם הכפותים על האדמה, ופשוט מחסלים אותם. יורים מהם ללא שום סיבה. אני אומר לכם, השטן, מלך העולם הזה, משתולל, פשוט משתולל. בלי שום בושה ואיסוץ. הורגים בני אדם במאות ואלפים, אנשים שנבראו בצלם אלוהים. יום יבוא. אלוהים יתחשבן עם בני האדם על העוולות, על האכזריות, על הסדיזם שהם פיתחו בחיים שלהם בעולם הזה. אנחנו נקראים לא רק חלילה להימנע ממעשים מהסוג הזה, להיזהר בלשון שלנו. איך ישוע אומר לנו? אתה עם הפה יכול לרצוח בן אדם, גם לא נגעת בו פיזית, בפה. על מילה לא נכונה לאח או אחות, אתה יכול לפגוע בנפשו, תיזהר. מאוד להיזהר בלשון שלנו כלפי בני אדם. אין כלפי מאמינים, אין כלפי לא מאמינים. נורא להיזהר. להקפיד להיזהר בלשון. לומר את הכל באיפוק, בשליטה עצמית מלאה. כדי שחלילה, חלילה, לא נכתב בשפתנו כלפי בני אדם. בכל צורה שהיא. בכל התבטאות שהיא. אז זה ככה ממש בקצרה, שבן אדם, נזר הבריאה, אלוהים ברא אותו בצלמו ובדמותו. ואז מישהו אולי יחשוב, שגם ישוע, צלם האלוהים כפי שכותב כאן אפולוס בצורה כל כך פשוטה, הוא בהרבה מובנים דומה לנו, בני האדם. למה הוא צלם האלוהים? וגם אנחנו נבראנו בצלם אלוהים. האם בכלל יש מקום להשוואה? אני באמת שואל, יש מקום להשוואה? מה ההבדל המהותי, בין ישוע שעליו כתוב בפסוק שקראנו, שהוא ראשית בריאת האלוהים, לבין האדם הראשון שנבנה בצלם אלוהים? מה ההבדל? אנחנו צריכים לברר לעצמנו מה האמונה שלנו. על ישוע נאמר במזמור ב' בני אתה אני היום ילדתיך. אז מצד אחד פולוס משתמש כפי שקראנו עכשיו בקולסים בביטוי בריאת אלוהים, וזה דומה במושג הזה לבריאת אדם. אבל אם נדייק, ישוע לא סתם נברא, הוא נולד מאלוהים. וכולנו יודעים את ההבדל בין בריאת האדם והלידה של בן האלוהים מהאב. איך נברא האדם הראשון? ממה הוא נברא? כתוב, מאפר. ובגלל שאלוהים ברא את האדם הראשון מאפר, כתוב, אפר אתה ולאפר תשוב. וכל אדם שמת, הגוף הזה הופך להיות אפר בתהליך של זמן. נכון, זה תהליך כימי שלוקח שנים ומתפרק, אבל בסוף אדם חוזר להיות אפר. נעים או לא נעים לשמוע, זאת האמת. לעומת הבן שאלוהים לא ברא אותו מאפר חלילה וחס, הוא חלק מאלוהים. בדיוק כמו שכל תינוק שנולד במקומותינו לבני אדם, הוא חלק בלתי נפרד מההורים שלו. הוא ממש חלק, הוא נולד מהם, מהזרע והביצית שכולנו למדנו כשהיינו קטנים. כך הבן הוא חלק מאלוהים. אלוהים הוא לקח משהו חיצוני ואמר לו, אתה בני. לא, הוא ילד אותו. הוא ממש אלוהי במובן הכי מלא ושלם של המילה. זה בין האלוהים. ולכן בכלל אין מקום להשוואה בין בריאת ישוע, הבריאה הראשונה ביקום הזה, בין בריאת האדם. שלא נתבלבל. הוא גבוה מאיתנו מיליוני שנות אור. אי אפשר לתאר את זה בכלל. אנחנו שם למטה, והוא ברקיע. אני כל פעם נזכר בדברי יוחנן שאומר על ישוע, אני לא ראוי להתיר את צריך שרוך מעליו, הגדול בילודי אישה. הוא מבין את האפסות שלו, את הדלות שלו, לעומת בן האלוהים. זה לא נתפס בכלל. זה ישוע המשיח. שנבין את הגדולה האלוהית, האינסופית שלו. וכך נתייחס אליו, במלוא הדרת הכבוד והקדושה. מאמין אמיתי מרגיש עמוק בלב את האלוהות של האדון. לא פחות מכך. ומי שכהוא זה מוריד מהאלוהות שלו, הוא עושה דבר מאוד חמור, זאת האמונה שלנו, בבין האלוהים. מה שאני רוצה לחדד לגבי המהות של הבן, כפי שאמרתי, אנחנו נברנו מאפר, ישוע נולד מהאב. כתוב ראשית בריאת האלוהים. מה אנחנו מבינים? שהיה איזשהו זמן בהיסטוריה האנושית שישוע לא היה קיים, ולכן אב היה צריך לברוא אותו. סליחה על הביטוי, ברור, זאת אומרת, בכלל, בימד הזמן, אם אפשר לדבר מושגים של זמן, אנושית זה מה שהעולם בעברה בוודאי, סליחה על הביטוי, הכושל, היה איזושהי נקודת זמן שישוע לא היה קיים. להבדיל מהאב, שהוא אין לו התחלה ואין לו סוף, פשוט אין. עכשיו, אני באמת שואל את עצמנו, אנחנו בכלל מסוגלים להבין את מושג האין סוף? האמת היא שלא, האמת היא שלא. אנחנו לא מסוגלים, להבנתי, עם כל הרצון הטוב שלנו והשכל הקטן והמוגבל שלנו, אנחנו לא מסוגלים להבין את העובדה שאלוהים אין לו התחלה ואין לו סוף. אני מדבר אלוהים האב. בנקודת זמן מסוימת, שהיא לא מתוארת מתי, אלוהים ילד את בנו. מרגע שהבן נולד, וזה ראשית בריאת האלוהים, הלידה הראשונה, ישוע הופיע ביקום הזה, בן האלוהים. והוא, כפי שנלמד במפגשים הבאים, הוא המשיך את הבריאה, הוא היה יד ימינו של אב לברוא את כל מה שנברא ביקום הזה. הוא הבריאה הראשונה שבעקבותיה אלוהים באמצעותו ברא את כל מה שנברא. בגלל שהבן הוא חלק מהאב, יש לו את כל התכונות האלויות של האב, ולכן גם הבן הוא נצחי, אין לו התחלה ואין לו סוף. למה הוא אלוהים? הוא אלוהים, בכל מובן המילה. זה הבן שלנו. ואנחנו יכולים לומר שהוא אלוהים במובן הכי מלא ושלם של המילה אלוהים. לא צריך לפחד לומר את האמת הזאת. למרות שישוע מעיד על עצמו, האב גדול מלאים. וגם את זה אנחנו מקבלים. אבל זה ישוע המשיח. אנחנו, כפי שאמרתי, נברנו מאפר, אבל מה התקווה שלנו? מה התקווה שלנו? אני רוצה שנפטר ונקרא בראשונה לקורינטים פרק ט"ו, ראשונה לקורינטים פרק 15, אני רוצה שנקרא פסוקים 42-44, עמוד 327 בברית החדשה. מה כותב כאן פולוס לקורינטים? וכן גם בתחיית המתים אין עזרה בכיליון ויקום בלא כיליון, עזרה בביזיון ויקום בכבוד, עזרה בחולשה ויקום בגבורה. ונלדל את פסוק 49. וכאשר לבשנו דמות האדם אשר מאפר, כן נלבש גם דמות האדם אשר מן השמיים. וזאת אני אומר אחי, כי בשר ודם לא יוכל לרשת את מלכות האלוהים, ואשר יכלה לא יירש את אשר לא יכלה. אז פולוס באמת, הוא מסביר בצורה כל כך יפה ושלמה את החידלון האנושי שיש לנו. למרות שנברנו בצלם אלוהים, איך אומר פולוס? עזרה בכיליון, יקום בלא כיליון, עזרה בביזיון. פולוס מבין שהגוף הזה שיש לנו הוא גוף מוות, הוא גוף מוגבל, הוא חד פעמי ל-X שנים בעולם הזה, הוא הבין את זה. אין מה להשוות בין הגוף הזה לגוף של בן האלוהים, אין מה להשוות. פשוט אין שום מקום להשוות. מה התקווה שלנו? מה התקווה שלנו? אני רוצה שנפטר בראשונה לחנן פרק ג' ונקרא פסוק אחד, פסוק שניים. ראשונה לחנן ג' פסוק שניים, עמוד 446 בברית חדשה. אהוביי, אתה בנים לאלוהים אנחנו, ועוד לא נגלה מה נהיה. אך ידענו כי בגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא. סילב שיוחנן משתמש בביטוי מאוד זהיר, אומר, עוד לא ידענו מה נהיה, אך ידענו כי בגלותו נדמה לו. מה האמונה שלנו? מה האמונה שלנו? אנחנו, או שמי שמאיתנו ישן את המוות יקום, או שמי שלא ישן את המוות יתחלף ויקבל גוף שדומה לגוף של מי? של ישוע המשיח. זאת האמונה שלנו. זאת האמונה שלנו. זאת התקווה שלנו. אם אני עובד בתפקיד שאני עובד עם כל מיני מורים מבוגרים שחושבים על הפנסיה, על מה הם יעשו בשנים האחרונות לחיים שלהם. אנשים עסוקים. מה יהיה בזקנתי בעולם הזה? משקיעים אנרגיה, מחשבה. אני מסתכל עם כזאת אומללות. במה מתעסקים? עוד 5 שנים, עוד 10 שנים. טמטום מוחלט. עסוקים בהבל. לסיים את החיים עם עוד 10 שקלים. עם עוד 100 שקלים. זה מה שמעסיק את המוח של האנשים האומללים האלה. מה התקווה שלנו? מה התקווה שלנו? גוף חדש שהוא דומה לגוף של ישוע המשיח, בן האלוהים. אני רוצה שנבין מה אנחנו עושים בעולם הזה. אני אומר לכם שאלוהים יחיה את התקווה החיה הזאת בחיים של כל אחד מאיתנו. לא להבין בשכל. תאמינו לי, לא עם השכל. עם הנוכחות שלו בקרבנו. ושהתקווה החיה הזאת תיתן לנו את הכוח. את הכוח להמשיך את המלחמה הקדושה, להמשיך לשאת כל קושי, כל סבל, מכל סוג שהוא, אם זה גופני, אם זה נפשי, אם זה שילוב של השניים. אני אומר לכם, זה הכל קצר, זמני וחולף. אלוהים מכין לנו הפתעה. איך אומר פולוס? לא עלה לב אנוש את אשר הכין האלוהים לאוהביו. אנחנו לא יכולים לדמיין את זה. זה ברור לי. המעט שאנחנו תואמים גורם לנו להתרגשות כל כך גדולה. המעט. ויום יבוא, זה יקרה, זה יקרה, שבכוח האמונה והתקווה הזאת ניסה כל סוג של קושי וסבל שלא מצפה שניסה בעולם. אני אומר לכל המבוגרים בינינו, שמענו על דורה, על בעלה, חלק מאיתנו גם בגיל לא צעיר, שמרגיש את המגבלות של הזקנה. הזיכרון זה לא אותו זיכרון, השמיעה לא אותה שמיעה, החיוניות לא אותה חיוניות. אנחנו בני אדם, ואלוהים כך סידר שכבר בעולם הזה נחוש את החידלון של הגוף הפיזי שלנו. במלכות של ישוע לא יהיה זקנה, לא יהיה תהליך של הזדקנות, לא יהיה. אנחנו נהיה צעירים לנצח, לנצח, לנצח. אנחנו תופסים את זה? החיוניות שלנו תהיה נצחית. לא נכיר את מה שהיה בעולם, ולא נכיר צער, סבל, קושי, זה יהיה מושגים שלא קיימים בלקסיקון האלוהי השמימי הזה. זה פשוט יהיה מציאות אחרת. זאת התקווה שלנו. זאת האמת שאלוהים מגלה לנו בדברו. עם החזון הזה, לשאת בסבלנות כל קושי. כל קושי. לא להתעייף. אלוהים, תן לי את הכוח להמשיך קדימה. עד לניצחון הסופי השלם. ואז שמחתנו תהיה מלאה ושלמה.